שלום לכם לפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, שגם הפעם מצולם. אנחנו רוצים לעסוק הפעם באונרה. אונרה היא סוכנות הסעד והתעסוקה של האום לפליטים הפלסטינים במזרח הקרוב. זה גוף שקם לפני כ-70 שנה, ואמור היה לשקם את הפליטים, לתת מענה לבעיית הפליטים הפלסטינים, אלא שהוא לא ממש הצליח לממש את ייעודו, ועל כן נבחנות בשנים האחרונות אפשרויות לשנות את המבנה שלו, את הפעילות שלו. על כך נכתב במכון המזכר 70 שנות אונרה, עת לרפורמה מבנית ותפקודית, ואנחנו נשוחח היום עם שני המחברים שלו, עם מיכל חטואל ועם קובי מיכאל. שלום רב לשניכם.
שלום.
ראשית אני רוצה להבין איך בעצם אונרה בא לעולם לפני כ-70 שנה, ומה הרקע שהוביל אותו למצב הזה שבו יש לא מעט ביקורת בינלאומית על הפעילות שלו, והוא לא ממש מצליח לשקם את הפליטים הפלסטינים.
אוקיי, אז אחרי המלחמה, זה כמובן נתון לגרסאות שונות, אבל שעושים ממוצע של הגרסאות של מספר הפליטים שהיו כאן, הם מגיעים לכ-700,000. ה-700,000 פליטים האלה היה צורך לשקם אותם, וכמה סוכנות, אונרה זה כבר גלגול אחרי כל מיני פתרונות ביניים שניסו לתת, גם אונרה היה פתרון ביניים, עם מנדט שאמור היה להימשך כשנה, ואחר כך כל פעם העריכו. עד היום אנחנו בסיפור הזה שכל 3 שנים מעריכים את המנדט של אונרה, ובמרוץ את ה-70 שנה אנחנו הגענו מכ-700,000 פליטים לכ-5.5 מיליון פליטים. ועל כן הרעיון שבאמת צריך לשקם את הפליטים, והשיקום המשמעותי ביותר, וזה כל הספרות המקצועית בתחומי הפסיכולוגיה מראה שהשיקום הנכון ביותר זה reintegration, כלומר ליישב את הפליטים האלה מחדש במדינות אחרות. ואכן אלה פליטים שעברו ל5 אזורים שונים, ששם היום אונרה פועלת, שזה בעזה, בגדה המערבית, בסוריה, בלבנון ובירדן. אלה אזורי הפעולה של אונרה. כלומר, פליטים פלסטינים שהגיעו לקנדה או לכל מיני מדינות אחרות, הם כבר אזרחים במדינות, והם כבר לא פליטים פלסטינים, בטח לא, אונרה לא זו שדואגת לאותם פליטים. וכעבור 70 שנה, אנחנו רואים שאנחנו הגענו למצב מאוד בעייתי עם מיליוני פליטים, שבעצם נשארים בסטטוס של פליטים ב5 אזורי הפעולה האלה של אונרה. עכשיו, גם המצב הזה שאנחנו יודעים הרי שנושא הפליטים הוא אחד מסוגיות הליבה של הסכסוך. גם הנושא הזה, גם הנושא שבסוף 2018 ממשל טראמפ, בעצם ארצות הברית היא זו שהייתה אחראית לכשליש מהמימון של אונרה, שזה נתח מאוד גדול מהמימון. ארצות הברית באוגוסט 2018 הכריזה שהיא לא תממן יותר את הארגון הזה, שגם ככה היה כל הזמן נתון למצוקה כלכלית, כלומר עוד גורם לא מייצב שנכנס לתוך המשוואה. וכל הדבר הזה ביחד, על רקע הטלטלה האזורית והתפתחויות אחרונות שיש כאן במזרח התיכון, גרמו לנו לשבת ולחשוב בעצם איך אפשר להתמודד עם המצב הזה בצורה קונסטרוקטיבית. עכשיו, בהצגה שלך של הדברים, אתה ציינת שיש חשיבה בנושא. אני חושבת שאין הרבה חשיבה בנושא של מה אפשר לעשות עם אונרה. הפרדיגמה השלטת,
כלומר, מה שכן, אבל יש ביקורת שאנחנו שמענו בשנים האחרונות.
נכון.
הצעות אולי,
נכון, בהחלט יש ביקורת, אבל אני חושבת, אני בטוחה שקובי יסכימתי, יש מין פרדיגמה שלטת כזאת שאין מה לעשות. כי זה המצב, וכי אף אחד לא יסכים לשום דבר אחר, לשום סידור אחר, והרי יש את כל הפליטים האלה, אז מה רוצים לעשות, מה אפשר לעשות איתם? וזה באמת, אני חושבת, הוביל הרבה מאוד ייאוש, וזה גם היה הקו שהוביל הרבה מאוד שנים. גם מערכת הביטחון הישראלית, סך הכל, אונרה פה שמה פלסטר על איזושהי בעיה, מצוקה אמיתית, שקשה מאוד להתמודד איתה. ואני חושבת שמה שאנחנו מנסים לעשות במזכר הזה, זה להגיד, אוקיי, יש פה, דרך אגב, המנדט של אונרה חודש ממש עכשיו, כלומר ביולי מתחיל המנדט החדש, עד יוני 23. יש לנו עכשיו פה מרווח של 3 שנים, כל פעם המנדט הזה מחודש ל3 שנים, לשבת. אנחנו הצבנו פה במזכר 4 מודלים שונים, שאנחנו אומרים, בואו נשב, הצגנו, אני חושבת בצורה מאוד אנליטית, את השיקולים, את הקריטריונים, איך אפשר לבחון כל מודל. בואו נתחיל איזשהו תהליך חשיבה, שכשנגיע למועד עוד 3 שנים, יהיה אלטרנטיבה לפני שאנחנו מחדשים את המנדט של אונרה לפעול עוד 3 שנים.
כן, קובי, איך בעצם החריף הוויכוח ואפשר לומר המשבר שבמרכזו המימון לאונרה בתקופת ממשל טראמפ? מה בעצם היה אולי התמריץ העיקרי? כי יש אנשים שלא מכירים את הרקע של הסיפור הזה, זה דבר אחד. דבר נוסף שאני רוצה לשאול אותך, מה מקומה, מה העמדתה של מדינת ישראל בכל הנושא הזה?
תראה, אני ממש כהקדמה לשתי השאלות החשובות ששאלת, אני רוצה לומר שאחד הדברים שהניעו אותנו גם בכתיבת המחקר והמזכר הזה, הייתה השאלה שאנחנו שאלנו את עצמנו, איזה סוג של תרומה מרימה אונרה, לא רק ביחס למנדט שלה, אלא משהו שהוא מעבר למנדט שלה. והתחושה הייתה, זה היה מעבר לתחושה, שאונרה מרימה תרומה שלילית, במובן הזה שהיא בדפוסי הפעולה שלה, בעצם מנציחה את הפליטות הפלסטינית, שהיא סוגיית ליבה בסכסוך הישראלי-פלסטיני, ומאחר והיא בדפוסי הפעילות שלה גורמת להנצחה של אתוס הפליטות, אנחנו חשבנו שנכון יהיה לבחון את העניין הזה לעומק ולבחון גם בראייה היסטורית מה נעשה בעבר, אילו מאמצים נעשו בעבר לשנות את דפוסי הפעולה הללו, מכיוון שדפוסי הפעולה הללו לא חדשים, הם רק אולי העצימו או החריפו בשנים האחרונות, כאשר מאז שחמאס השתלטה על רצועת עזה ושלושת הסבבים האלימים שהיו, מה שביניהם, ראינו שאונרה גם שלא מרצונה, מצאה את עצמה כחלק מהמאבק הצבאי שבין ישראל לבין חמאס, כאשר חמאס משתמש בצורה צינית ביותר במתקנים של אונרה לטובת אחסון רקטות, לטובת שיגור רקטות לעבר ישראל, ואנחנו חשבנו שגם הסוגיה הזאת צריכה להיבחן. ביחס לשאלות ששאלת, הביקורת בעיקר בארצות הברית ובבית הנבחרים האמריקאי, בסנאט ובקונגרס, כנגד אונרה, הייתה עוד בימי ממשלו של אובמה ואפילו לפני. העניין הוא שאובמה כנשיא והאדמיניסטרציה האמריקנית, להבדיל מבית הנבחרים, הם ראו את העניין של אונרה כמשהו שקשור בסופיות של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כאיזשהו סוג של בעיה שצריך לטפל בה במסגרת התהליך הישראלי-פלסטיני, במסגרת המסע ומתן, והיא בעצם נוגעת בסוגיה הרגישה ביותר, סוגיית הפליטים, ולא נכון יהיה לעשות איזשהם שינויים משמעותיים באונרה, זולת בשוליים, ולכן למרות קולות מחאה וניסיונות חקיקה שנעשו גם על ידי סנאטורים דמוקרטיים, בבית הנבחרים האמריקאי, הממשל האמריקאי לא הפך את מאמצי החקיקה למדיניות, לפוליסי, והמשיך לתמוך בצורה מאוד משמעותית, כמו שאמרה מיכל, ארצות הברית התורם המשמעותי ביותר עד לאוגוסט 2018. מה השתנה בתקופתו של טראמפ? בתקופתו של טראמפ נוצרה הלימה הרבה יותר גבוהה בין האדמיניסטרציה, הנשיא והאדמיניסטרציה, לבין ההיגיון החקיקתי הזה שהובילו עוד בתקופות מוקדמות יותר. והעניין הזה מתחבר גם ליוזמה ולפעלתנות של ממשל טראמפ, של האדמיניסטרציה של טראמפ, כפי שבא לידי ביטוי גם בתוכנית טראמפ, בתוכנית המאה. ומאחר הארגון הזה נתפס כארגון לא יעיל, כארגון שלאחרונה גם המנכ״ל שלו הוא אשם במעשי שחיתות שכוללים גם, לא יודע, איזושהי הטרדות מיניות או ניצול מיני, אני לא יודע בדיוק, לא מכיר בדיוק את כל הפרטים. ומאחר ומוכח מעבר לכל ספק סביר שכל מערכת החינוך של אונרה, שהיא בעצם הנפח הכי משמעותי, בוודאי ברצועת עזה, אבל גם בגדה המערבית יש לה משקל, משמשת כחממה לאינדוקטרינציה אנטי-ישראלית, אנטישמית ולהסתה, ולאחר שנצבר גם הניסיון שהזכרתי אותו קודם ביחס לשימוש לרעה שעושה חמאס במתקנים של אונרה, החליט הממשל הזה שהוא מפסיק את המשחק הזה, והוא מפסיק לשתף פעולה, והוא חשב, לדעתי גם, שיש בעניין הזה איזשהו מנוף של לחץ על הפלסטינים, במסגרת מנופי לחץ אחרים שהופנו, כי לא רק לאונרה קיצצו את התקציב, קיצצו גם את תקציב הסיוע לרשות הפלסטינית, ויש גם את חוק טיילור פורס, כן? כל האלמנטים הללו נתפסו כמנופי לחץ בעיני האדמיניסטרציה האמריקנית, על מנת להביא את הפלסטינים להקשר של תוכנית טראמפ, למסע ומתן, לחידוש התהליך, ועל מנת לאותת לפלסטינים שהזמן הפסיק לעבוד לטובתם, ושאין להם יותר את היכולת להפעיל וטו בכל תהליך ועל כל יוזמה.
אוקיי, לגבי הגישה הישראלית, כמה מילים?
תראה, הגישה הישראלית היא גישה שמושפעת ומובלת מעיקרה על ידי מערכת הביטחון. כשאני אומר מערכת הביטחון, אני מתכוון לצהל ואני מתכוון לתאום הפעולות בשטחים. שלהם יש איזושהי אחריות, בוודאי ובוודאי לגבי רצועת עזה, מאז יוני 2007, יש להם איזושהי אחריות בכל מה שקשור להתנהלות למול האוכלוסייה האזרחית, ובמקרה הזה גם למול חמאס. אנחנו מכירים את המגבלות של ההתנהלות הישירה למול חמאס, נוח לישראל במובן הזה להסתייע באונרה. אונרה גם הוכיחה את עצמה בעיתות משבר, גם בכל הסבבים האלימים שהיו. אונרה סיפקה את הסחורה במרכאות, במובן הזה שהיא הצליחה להגיע לרמות גבוהות מאוד של תיאום ושיתוף פעולה עם צהל, עם החמאס, להעביר פנימה סיוע הומניטרי, לסייע לאוכלוסייה האזרחית. וגם היום במנגנוני השיקום של הרצועה, בדגש לגבי הנושא של בנייה והכנסת חומרי בנייה וכל הדברים הללו, אונרה מעורבת, שלא לדבר על נושא של סיוע הומניטרי אחר. ואין זולתה גורם אחר. ומבחינה או בראיית הצבא, לא נכון יהיה להמיס על המערכת שלנו עכשיו איזשהו סוג של שינוי שיכביד מאוד על היכולת לתאם עם איזשהו גורם בצד השני בהינתן משבר, ואנחנו יודעים שאנחנו חיים ממשבר למשבר, וכל משבר יכול להיות גדול מקודמו, ולכן נוח יותר למערכת לחיות במציאות הזאת, אבל המערכת לא עיוורת למה שקורה שם, היא מכירה את כל מה שאני מתאר לך כאן. אני חושב שבסופו של יום, בפרספקטיבה של זמן, הגישה של המערכת היא גישה שגויה, ואנחנו משלמים עליה מחיר, שהוא מחיר גבוה.
ולכן אתם בעצם כתבתם במסגר הזה אפשרויות שונות, אלטרנטיבות לשינוי. תכף אנחנו נגיע לזה. בעצם אנחנו רוצים להבין קודם כל מהם הכלים שצריכים לשמש את אותם גופים בינלאומיים, אותם ממשלות או ארגונים שחוברים לשיתוף פעולה עם אונרה. איזה סוג של שינוי נדרש ואיזה מודלים אפשר לפתח בנושא הזה. כן, מיכל.
אז עוד לפני, אני בדיוק, אני רוצה שנייה להתעכב על הנקודה האחרונה שקובי ציין, וזה חשוב לי להבהיר, ואנחנו גם מתחילים את המזכר עם המסר הזה. אנחנו לא באים לתקוף את אונרה, אנחנו לא באים בסימני קריאה. אנחנו באים באמת להציג נתונים, להציג מודל מחשבתי, תיאורטי, של מה יכול להחליף את אונרה כפי שאונרה קיימת היום. ובאמת זה לאור זה שאנחנו לא ממעיטים בחשיבות של הארגון הזה, ובאמת יש, אין מה לעשות, הפליטים האלה קיימים ונזקקים, לא כל ה-5.5 מיליון, אבל כן אין ספק שהארגון עושה עבודה חשובה, ואנחנו לא באים פה לנגח את הארגון, אלא באמת להצביע על ליקויים, ובאמת במבחן התוצאה שאנחנו רואים שיש כל כך הרבה פליטים לאורך השנים, אנחנו נכנסים עכשיו לעשור השמיני של אונרה, הדבר הזה לא קיבל מענה, ולכן ממש מהמקום הזה, וחשוב לי להדגיש את זה, מהמקום הזה אנחנו באים למזכר. זה דבר ראשון. עכשיו קובי גם הזכיר את נושא החינוך. אנחנו הרבה שומעים על ההסתה במערכת החינוך וכן הלאה. הנושא הזה הוא קיים והוא גם מופיע במזכר, אבל אני חושבת שמה שאנחנו צריכים לדבר עליו מעבר לזה, זה הרעיון הכללי, שיש פה ארגון שדואג לפליטים, או שאמור לדאוג לפליטים, ובסוף זה ארגון עם סמכויות מדינתיות, כי מי אמור לחנך את הדור הבא? למה הארגון הוא עושה את זה? למה אף אחד לא לוקח אחריות על הפליטים האלה? למה יש פליטים במדינת ירדן שהם אזרחי ירדן, והם לא לומדים כמו שאר אזרחי ירדן, במערכת חינוך של הממלכה הירדנית. כלומר, גם יש פה אפליה כנגד הפליטים, וזה גם אחד הפרמטרים שאנחנו הסתכלנו עליהם, כשאנחנו הצענו מודלים חלופים. אנחנו, אחד הקריטריונים שאנחנו בחנו כל מודל ומודל, זה רווחת הפליטים. בלבנון יש מצב אבסורד שפליטים פלסטינים, קודם כל הם נטולי זכויות, הם לא יכולים לקנות שטחים כדי לבנות בתים, הם לא יכולים ללכת לאוניברסיטאות. ואלה דברים שבאים לידי ביטוי בשקלול הכללי של המודלים.
נשמע בדקות האחרונות שנשאלו, ראו לנו את ההצעות שלכם לבנייה מחדש או שינוי במבנה ובתכנים שאונרה אמור לקדם.
תראה, אנחנו בעיקרון מצביעים על שלוש חלופות ועוד אחת. מדוע אני אומר שלוש חלופות ועוד אחת? מכיוון שהעוד אחת או החלופה הרביעית היא בעצם סוג של מודל או חלופה אינטגרטיבית שלוקחת רכיבים שונים משלוש החלופות הראשונות ומייצרת חלופה שעומדת בפני עצמה. אנחנו, החלופות שאנחנו הצגנו הם, הייתי אומר, חלופות קטגוריאליות, כן? זאת אומרת, בתוך כל קטגוריה כזאת אתה יכול לייצר כל מיני ניואנסים של כל מיני חלופות. מה שחשוב לנו מבחינה אנליטית, תיאורטית, זה להציג כאן איזושהי קטגוריה יחסית רחבה שמאפיינת את החלופה. אז הקטגוריה הראשונה, או החלופה הראשונה, היא בעצם רפורמות מאוד משמעותיות בארגון הקיים, שזה מתחיל משינוי המנדט, וזה שינוי בדפוסי הפעולה ובמבנה הארגוני ובדפוסי הקשר שלו עם הרשות הפלסטינית והגורמים המערכים האחרים, הגורמים המדינתיים המערכים האחרים, וכך יוצא בזה. החלופה השנייה היא חלופה של העברה של הסמכויות של אונרה למדינות המערכות, לממשלות המערכות, כולל הסתה של התקציבים, החלק היחסי של התקציבים, מאונרה למדינות המערכות. למשל בירדן, להעביר את הכסף שמוקצה לאונרה לטובת הטיפול בפליטים הפלסטינים בירדן, להעביר אותו לממשלת ירדן, והיא תשתמש בכסף הזה על מנת לטפל בפליטים הפלסטינים, או האזרחים הפלסטינים של ירדן, שהם במעמד של פליטים שרשומים ככאלה באונרה, וכך גם לגבי לבנון, סוריה, הרשות הפלסטינית, ולגבי חמאס, אנחנו ערים לבעייתיות שקיימת ברצועת עזה, אמרנו ששם אפשר למצוא איזשהו מודל או איזשהו פתרון, בדמות אולי איזשהו ארגון בינלאומי שאליו מעבירים את הסמכויות, עד שהרשות הפלסטינית חוזרת לשליטה אפקטיבית וחוזרת ברצועת עזה. החלופה השלישית היא בעצם העברה של אונרה או מיזוג של אונרה בתוך UNHCR, שזה סוכנות האום לטיפול בפליטים, והיא מטפלת בעצם בכל שאר הפליטים בעולם. אוכלוסיית הפליטים הגדולה בעולם מחולקת לשתיים, הפליטים הפלסטינים וכל השאר. אז אונרה מטפלת רק בפליטים הפלסטינים, זו סוכנות מאוד אקסקלוסיבית, לעומת UNHCR שמטפלת בכל הפליטים האחרים בעולם, שם הקריטריונים הם אחרים, דפוסי הפעולה הם אחרים, עניין המחויבות לשיקום גם במדינות המערכות של הפליטים הוא ברמה הרבה יותר גבוהה.
זוהי סוכנות, דרך אגב, ה-UNHCR, עתורת פרסים, כלומר, אנחנו רואים שהמודל שם הוא מודל חיובי, וכן יש re-integration, כן יש יישוב מחדש של פליטים.
ובעצם החלופה מדברת על ביטול אונרה או מיזוגה של אונרה בתוך UNHCR. עכשיו, אנחנו, כמו שאמרה קודם ממיכל, אנחנו שמנו או בנינו מודל להערכת החלופות. אוקיי? המודל הזה מושתת על מספר עקרונות, וכל עיקרון כזה נמדד על בסיס מספר קריטריונים. ולכל קריטריון יש מספר מדדים. לא נלאה את הצופים ואת המאזינים כאן בעניין הזה, זה מופיע בפירוט יחסי במזכר. אבל הרעיון הוא לקחת בעצם כל חלופה, לתאר אותה, להסביר את היתרונות היחסיים שלה ואת החסרונות היחסיים שלה, ולנתח את החלופה הזאת על בסיס המודל שאנחנו הצגנו, שהניתוח בסופו של דבר בא לידי ביטוי בערכים מספריים. ואומר, אתה יכול לעשות אחר כך השוואה על בסיס המודל, מה שמאפשר לך בעצם ניתוח מאוד מאוד שיטתי ועקבי. ואומר, על בסיס אותם עקרונות, על בסיס אותם קריטריונים ואותם מדדים, אתה מנתח את כל החלופות, אתה מגיע לערכים מספרים, ואז אתה יכול לעשות גם השוואה בין החלופות, איזה סוג של חלופה מספקת, איזה סוג של יתרון למול איזה עיקרון שהוגדר כעיקרון חשוב, וכמובן יש גם ציון משוקלל של, של, של כל חלופה. מה שייחודי במודל שאנחנו פיתחנו, זה שהוא מודל גמיש, ומקבלי החלטות יכולים להשתמש בו ברמה של ההיגיון המארגן שלו, אבל הם יכולים לבחור עקרונות או לדרג את החשיבות של העקרונות על בסיס סדרי העדיפויות שלהם, ולתת אפילו משקל שונה לכל אחד מן העקרונות, אבל המודל ככזה, עם ההיגיון המארגן שלו, מאפשר לעשות את הבדיקה המאוד שיטתית ועקבית בין החלופות, ובסופו של דבר להגיע למסקנות. אנחנו בניתוח שעשינו על בסיס המודל, כשהפעלנו את המודל על החלופות, אז כשהפעלנו אותו על שלוש החלופות הראשונות שהצגתי, ראינו שהחלופה של העברת הסמכויות של אונרה למדינות המערכות היא החלופה הטובה ביותר. היא מספקת את המענה הטוב ביותר לעקרונות, ואפילו הייתי אומר כמעט by far בהשוואה לשתי החלופות האחרות. אבל גם לה יש חולשות ויש חסרונות, ולכן ההמלצה שלנו בסופו של יום היא על החלופה הרביעית, שהיא בעצם חלופה אינטגרטיבית, והיא שואבת את הרכיבים שמייצרים יתרונות יחסיים של כל חלופה, ומייצרת בעצם איזשהו מודל שיש בו רכיבים משלוש החלופות הללו, והוא יכול לתת מענה שהוא גם מענה מערכתי, אבל גם מענה פרטיקולרי, בהתחשב לאזורי פעילות מסוימים שבהם יש בעיות מאוד ייחודיות.
זה נשמע נורא אנליטי, אבל כשרואים את זה כתוב בטקסט עם טבלאות, זה עושה שכל.
כן, הבנתי שאתם בעצם משלבים כמה יתרונות מכמה כיוונים שונים של ראורגניזציה, אבל אני רוצה רק לשאול לסיום, מה לגבי הפלסטינים עצמם, מה לגבי הארגונים הפלסטינים, האם לדעתכם, במיוחד שאנחנו מדברים על עזה ועל הגדה המערבית, צריכה להיות אינטגרציה גם של אותם גופים שמעוניינים למשול באוכלוסייה הפלסטינית מטעם עצמם, בריארגון של הגוף הזה שנקרא אונר.
אתה מתכוון לחמאס ולרשות הפלסטינית?
אני מתכוון לשלטון בעזה, בין אם זה יהיה עכשיו או בעוד 10 שנים, אם תהיה שם איזושהי ממשלת אחדות. השאלה היא ברמה המבנית, בוא נגיד, יותר
תפיסתית.
עקרונית, כן.
אני יכול לומר לך משפט אחד. אני לא רואה איזשהו סיכוי להתקרבות ולהתפייסות בין הפתח סלש הרשות הפלסטינית לבין חמאס בעתיד הנראה לעין. הפערים ביניהם זה unbridgeable, לא ניתנים לגישור. אבל אם יש מכנה משותף ביניהם, זה ההתנגדות המוחלטת שלהם לכל שינוי באונרה. ומדוע? מכיוון שאונרה הפכה להיות כלי פוליטי בשימוש הפלסטינים, בעבר בצורה הרבה יותר משמעותית מאשר היום גם של העולם הערבי, לא נכנסנו לזה, אבל במזכר זה מופיע, כן, ההתייחסות ההיסטורית של העולם הערבי ושל הפלסטינים לאונרה כאל מכשיר פוליטי, אבל מבחינת הפלסטינים עד היום אונרה היא מכשיר פוליטי. זה המכשיר מבחינתם לשמר את האתוס, את הנרטיב של הפליטות, לא רק בקרב הציבוריות הפלסטינית, אלא בקרב הקהילה הבינלאומית בכללה, ואונרה היא המכשיר. ולכן, במובן הזה, למרות הפערים העצומים שבין חמאס ברצועת עזה לבין פתח הרשות הפלסטינית בגדה המערבית, בעניין הזה יש ביניהם הסכמה מלאה.
ואם זה סוג של אבן נגף בפני תהליכים של שינוי, מה יכול בכל זאת להסיט את הדברים לכיוון הרצוי מבחינתכם?
הקהילה הבינלאומית והמעורבות, כן, של ארצות הברית. עכשיו לצערנו, מעבר לזה שטראמפ נסוג מהמימון של אונרה, הוא גם נסוג מהרבה הסכמים וגופים אחרים באום, כך שלפחות ממה שאני רואה, המינוף של ארצות הברית באום הולך ופוחד ולא ההפך. אבל אנחנו, כדי להוביל כל שינוי, אנחנו צריכים את ארצות הברית כמובן נוכחת וחזקה באום. ואני חושבת שבאמת אפשר לראות שהמילים של טראמפ מאוד מהדדות. כלומר, שהוא חתך את המימון לאונרה ב-2018, הוא בסוף דיבר על מודל עסקי של ארגון שניזון מתרומות, ואוכלוסיית המוטבים שלו הולכת וגדלה. יש פה בעיה אינהרנטית במודל, בדבר הזה. ולכן אני גם מאמינה שבסוף גם המדינות שמממנות צריכות לראות איזשהו אופק, מעבר לזה שכמובן הפליטים הפלסטינים צריכים איזשהו political horizon, הם צריכים לדעת לקראת מה הם הולכים. ובהקשר הזה, אולי רק מילות הסיכום שלי, אני שוב חוזרת לנושא הזה של המודל שהצבנו פה, ונתנו גם הגיונות פעולה. כלומר, אמרנו, קודם כל, וזה גם עונה לשאלה שלך, יש פה דיפרנציאליות. מה שמתאים בעזה, זה לא בהכרח יתאים לירדן ולא בסוריה. כלומר, כן צריך להתחשב בדבר הזה. מעבר לזה, הדרגתיות. אנחנו לא, בניגוד, שוב, בניגוד למודל של ארצות הברית, זבנג וגמרנו עם נושא המימון, אנחנו, אי אפשר לעשות את ה, להעלים את הארגון הזה, גם אין אינטרס. שוב, אנחנו דיברנו על זה במהלך הדקות האחרונות, כמה הארגון הזה כן מייצב את כל החבית נפץ הזאת שאנחנו יושבים עליה. אז אי אפשר להיפטר מהארגון, גם אין שום שאיפה כזאת, אלא באמת לראות איך אנחנו הולכים למהלך ארוך טווח, קונסטרוקטיבי, ששקלנו את החלופות, שראינו שלא מה שמתאים במקום אחד, לא בהכרח יתאים במקום אחר, ועושים את הדבר הזה בהדרגתיות ובצורה רציונלית ומבוקרת.
אז נסתפק בדברים האלה שלדעתי הקיפו את הנושא
הזה.
מכל כיוון שאתם עוסקים בו במחקר שלכם, המזכר 70 שנות אונרה, עת לרפורמה מבנית ותפקודית. קובי ומיכל, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.